שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.
שלום וברכה. פרשת במדבר, ערב חג השבועות, תשפ"א. דבר ראשון, בקשר למה שאנחנו חווים בימים האלה, כל האזעקות בלילות, בימים, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יכון אותנו לפליטת עולמים. אבל שמעתי מידידי משהו יפה מאוד. היה בירושלים רב שלוימה הופמן, והוא רב שלוימה הופמן למד בישיבת חברון. רב חצק לסרנה במלחמת השחרור, גם כשהיה אזעקות, לא ירד. כל הבחורים רצו למקלטים והוא נשאר. שאל אותו רב שלוימה הופמן, כמובן בכל הכבוד הראוי, איך יכול להיות? הרב לא שומע את האזעקות האלה. אמר לו רב חצק לסרנה, אני שומע את הקול דוידי דויפק, את זה אני שומע, לכן אני יכול להישאר כאן. יש לשמוע ויש לשמוע, איך אומרים בפרשת יתרו, מה השמוע שמע ובא. אנחנו שומעים אזעקות, הוא שמע את הקול דוידי דויפק, לכן אני יכול להישאר כאן. זה בקשר למה שעובר עלינו בימים האלה, שזה באמת, הלוואי שנשמע את הקול דודי דופק, הייתה שהשם רוצה שנשמע, שנזכה לחזור לפניו בתשובה שלמה. ועכשיו לגבי הל"ג בעומר הנורא שהיה, שלח לי הרב אשר כהן פישמן מבית שמש, מתוך הספר שלו, מכתב שהוא פרסם שם על הפסוק אל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא. אני אקריא את לשון המכתב. את המכתב כתב הרב יעקב אליעזרוב, אב בית דין בירושלים, וכך הוא כותב: אח יקר היה לי הגאון רב שמואל ברוך אליעזרוב זצל. הוא היה מופלג בתורה בצורה בלתי רגילה, וידיו רב לו בכל סוגיה שלמדו. ספרו המפורסם דבר שמואל על מסכתות פסחים, בבא בתרא, גיטין וקידושין, התקבל בכל עולם הישיבות. הוא היה מגיד שיעור משכמו ומעלה בישיבת שבט סופר פרסבורג, שהייתה אז בשכונת גבעת שאול בירושלים, והיה נערץ על תלמידיו שאהבו וחיבבו מאוד. בסוף חודש אלול תשכ"ג, זה לפני 55 שנה, בסוף חודש אלול תשכ"ג, יצאו בחורי הישיבה בליווי רבותיהם למירון להתפלל על קברו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי ובנו התנא רבי אלעזר. ובדרך חזרה הראה להם תאונת דרכים קשה בה נהרגו 3 מתלמידי הישיבה. באותה שעה התגלה אחי רבי שמואל ברוך בכל גדולתו. הבחורים הכירו אותו עוד מוקדם כגדול בתורה, ועם זאת מצניע לכת ושפל ברך. כעת התבררו להם עוד כמה צדדים זוהרים באישיותו הגדולה. הניצולים המבועלים לא ידעו את נפשם והתרוצצו ענה וענה בחוסר תכלית כצון ללא רועה. הוא נטל את שרבית הפיקוד לידיו וניצח על מלאכת הפינוי והטיפול בפצועים בכוחות על אנושיים. ראשית סקר את סביבותיו, מיד גילה את אחד הפצועים שסכנה מיידית נשקפת לחייו, שנפצע קשה בראשו ודם רב קלח מן השבר בגולגלתו. בלא לאבד זמן פשט את חולצתו, קרא אותה לגזרים וקלה מהם תחבושת בהן חבש את ראשו של הפצוע, וכך הצליח לעצור את שטף הדם ולהציל את חייו. גם מאוחר יותר, כשנודעו ממדי האסון, לא איבד אחי את קור רוחו. הוא דהר למטיבתא דרבינו יוחנן בטבריה, הזעיק עזרה ודאג להעביר את הפצועים והחללים לבית החולים פוריה. עד שלא בא הכל על מקומו בשלום, לא נח ולא שקט. זכורני שהארץ כולה הייתה כמרקחה. תאונות הדרכים באותם ימים לא הגיעו לממדיהן הנוראים כבזמננו, והטרגדיה הייתה נוראה. שלושת התלמידים שנספו היו ממצויני הישיבה, מורדכי פולק, יצחק נחום נוישטט, אברהם בנימין פרידמן, זיכרונם לברכה. כולם אהובים, צדיקים וקדושים, שבחייהם ובמותם לא נפרדו. מורדכי פולק ז"ל, מלבד שהיה אחד הבחורים המצוינים בישיבה, מתמיד עצום, מחדש גדול, גם היה ירא שמיים בתכלית. הוא הצטיין בתורה, היה גדול בעבודת התפילה, ומופלג בגמילות חסדים, אבל שקד על דברי הכתוב, והצנע לכת עם השם אלוקיך. את כל מעשיו הצניע מאוד, את כל הליכותיו. למורדכי פולק היה חבר טוב, שקראו לו זאב. גדול היה כאבו על האסון שהראה לידידו הקרוב. אף שידע כי צדיק השם בכל דרכיו, בכל דרכיו משפט, שאלה גדולה נשרה בראשו. למה נגזרה גזרה קשה על שלושה בחורי חמד שהיו עמלים ויגעים בתורה? לאחר כמה שבועות חלם זאב חלום. ידידו הטוב מורדכי פולק נגלה אליו, פניו מפיקות אור יקרות. מורדכי יקירי, נפעם זאב בחלומו, מה הראה לך? זאב, ראיתי את צערך הגדול ובאתי לעודד אותך. אל תצטער על שקרה לנו, אני מאושר מאוד, כי מיד בעלותי השמיימה הכניסו אותי לגן עדן ופתחו בפניי את שערי חלו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, שצירפני מיד למטיבתא שלו. יען כי זכינו להקריב את חיינו לטובת עם ישראל בנסיעה שכל כולה נועדה לתפילה על ציונו הקדוש. זוכר אתה את מנהגי הקבוע ללמוד בכל ערב שבת קודש פרשת השבוע שניים מקרא ואחד תרגום, עם פירוש רשי, מסחרי, ובכן זוכה אני ללמוד בחברות עם רשי הקדוש, ואני מסתופף בצילו, האם לא טוב לי? מה לך לבכות על גורלי? שערו של זאב סמר למשמע הדברים שגילה לו חברו הטוב, אך לא עבדו השתנותיו, והוא פנה אל חברו המנוח, שתי שאלות יש לי אליך. האחת, איך נכנסת לגן עדן מבלי לעמוד קודם למשפט בפני בית דין של מעלה? השנייה, מה טעם נכנסה עליך ועל חבריך מיטה משונה ואכזרית בקיצור ימים ושנים? ענה מורדכי, לפני שנה בראש השנה של תשכ"ג ג' נגזרה על כל היישוב היהודי בארץ ישראל גזירה קשה ומרה, בגלל האבונות שאיתו את הקף. אך בעל הרחמים ריחם על עמו, והחליט לחפר על הכלל בקורבן ציבור. ארבע נשמות זכות וטהורות, ובתוכם שלושה תלמידי ישיבה הקדושה בעיר הקודש ירושלים. אנחנו, ארבעת ההרוגים, היינו הקורבן של כולכם. חשבון אחד היה לשלושתנו, וחשבון אחד לנהג המסעית שנלקח גם הוא. מעתה תבין איך למרות נפילתה הנוראה של המסעית לא נהרגו יותר אנשים. עד שקצין המשטרה בא לבחון את זירת האירוע, שאל בפליאה, מי הציל אתכם? רק ארבעה הרוגים מהתרסקות כזאת? אמנם כן, הגזרה הייתה על ארבעה הרוגים, לא יותר. ולא זו אף זו, אפילו הפצועים שנפצעו בתאונה הקשה הזו, כל אחד וחשבונו המדויק, כל שריטה, כל שן שבורה וחתך עמוק, הכל בחשבון. קל וחומר, הפצועים קשה ובינוני, לכל אחד סיבה מדויקת ומפורטת מדוע ולמה. הכל היה מכוון בחשבון אלוקי מדוקדק עד מיצוי הדין. מעכשיו תבין מדוע לא עמדנו למשפט. קורבן עולה כי שמו כן הוא. קורבנות עולה עולים לרצון הישר לגן עדן, ואינם צריכים לעמוד בפני בית דין של מעלה. פתאום נעלמה דמותו של הנפטר. מסיים הרב אליעזר רוב שליטה, את הסיפור הזה שמעתי מאחי, שהיה כאמור מגיד שיעור בישיבת פרסבורג, בה למדו הבחורים הצדיקים וכולי. עד כאן המכתב הזה שמדבר בעד עצמו. מוריי ורבותיי, אסון כזה גדול עטף את עם ישראל, אלא שגזרות האחרונות משכיחות את הראשונות. ההזקות האלה משכיחות, אבל צריכים לדעת, אלה שהלכו היו קורבן של כולנו, והיא רצון שזה יהיה הקורבן האחרון כבר. ויבולה מוות לנצח, ומחה השם אלוקים דמעה מעל כל פנים. נדבר קצת בענייני חג השבועות. דבר ראשון, אמר לי פעם הרב מנחם מנדל פוקס, הרב ברמות, מדוע המנהג לאכול מאכלי חלב? אז הוא אמר טעם חדש מאוד יפה. הוא אמר, אתה יודע, כל המאכלים שבעולם, אם אכלת אותם היום, אז הם כבר לא נמצאים מחר. יש רק מאכל אחד, שאם היום תאכל אותו, מחר יהיה גם. ואם היום לא תאכל, מחר לא יהיה. אתה יודע מה זה? חלב. החלב, אם ממשיכים למשוך אותו, להוציא אותו, אז הבהמה ממשיכה לייצר חלב. ולא, המעיין מתייבש. ככה זה גם בתורה הקדושה. אם תעזבני יום, יומיים מעזבקה. התורה הקדושה, נמשלו דברי תורה לדד. כמה שלומדים מרגישים יותר טעם, וכל פעם מוצאים טעם חדש. מי לא מוצא טעם? מי שלא למד. ואם תעזבני יום יומיים מעזבקה, זה בדיוק כמו החלב. לכן, להזכיר לנו את זה, לכן נוהגים לאכול מאכלי חלב דווקא בחג השבועות. כך אמר לי הרב מנדל פוקס מרמות. ועכשיו מוריי ורבותיי, בואו נעבור לעוד עניין. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה בהר סיני, נתן את זה רק לנו, הוא בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה השם נותן התורה. שאלה איך זה מסתדר עם העניין שמה שכתוב בחזל, שהוא הציע את זה קודם כל לבני עשיו והם לא רצו, ואז הוא הציע את זה לבני ישמעאל, ואז הוא הציע את זה לבני עמון ומואב, ואחרי שכולם לא רצו הוא פנה אלינו. זה נקרא שהוא בחר בנו? הסחורה הייתה לא מבוקשת. שאלה הזאת שואל הזוהר. והזוהר אומר, משל למה הדבר דומה? לאדם שימציא סם החיים. סם החיים, תרופה לכל המחלות, זה שווה מיליארדים. אלא מה? הוא ידע שסוף כל סוף הוא ימות מזקנה. והוא לא רצה שהעבדים שלו יארגו את הבן שלו. אז הוא בא והציע להם, לעבדים, את הירושה. רק מה? לפני כן הוא מרח על הסם החיים, מלמעלה הוא מרח סם המוות. אמרו לו העבדים, מה זה? אמר, זה הירושה, זה בשבילכם. הריחו, ראו שזה סם המוות, אמרו לו, מה פתאום אתה נותן לנו? ירושה נותנים לבן, לא לעבדים. ככה הקדוש ברוך הוא רצה לתת לנו את התורה, רק הוא לא רצה שיהרגו אותנו. התורה זה סם החיים. התורה זה סם החיים, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. הוא לא רצה שיהרגו אותנו. אז הוא מרח שמה מוות מלמעלה והציע את זה להם. קודם הלך לבני עשיו, שאלו אותו מה כתוב, אז הוא אמר כתוב לא תרצח. למה הוא לא אמר שכתוב שבת? הם היו שמחים לאלה שיהיה להם שבת, למה לא? למה הוא לא אמר להם כבד את אביך ואת אמך? זה דבר אוניברסלי. כי הוא לא רצה לתת להם. והוא בחר דווקא את מה שהם לא רוצים לשמוע. וככה הוא הלך לבני ישמעאל אחר כך, ולהם הוא אמר כתוב לא תגנוב, כי זה מה שהם לא רוצים. ולבני עמון ומואב הוא אמר כתוב לא תנאף, כי זה מה שהם לא רוצים. ואחרי זה הוא בא אלינו. כך מסביר הזוהר הקדוש. אבל כולנו יודעים שלמרות הכל, השנאה שיש לגויים אלינו נובעת מהקנאה הגדולה על זה שיש לנו את התורה. והשנאה הזאת כימות עולם, כימות עולם מאז שיש את התורה בעולם. הם שונאים והם מקנאים, וזה הגיע לכאלה מצבים מצחיקים, עד שהנוצרים, הרי להגיד שאנחנו לא קיבלנו את התורה, הם לא יכולים. אז הם הלכו והמציאו שאחרי זה הקדוש ברוך הוא חזר בו, ועשה איתם ברית חדשה. מאוד יפה, מאוד יפה. עשה איתכם ברית חדשה. מי אמר? מי ראה? אותו האיש עם 15 תלמידים. יפה. כשהוא עשה את הברית הישנה איתנו, כמה אנשים היו שם? כל העולם ראה. כל העולם ראה. אז שהוא החליט לשנות, הוא סיפר את זה בסוד, בשושו, ל-15 איש. מאוד חכם, נכון? והם מאמינים בזה. הם מאמינים בזה. ובאו האיש מעילים ואמרו, משה היה נביא, אבל אחרי זה בא נביא חדש, ההוא שלהם. כל השטויות האלה, הכל נובע מקנאה. הם לא יכולים להכחיש את עצם נתינת התורה לעם ישראל, אבל לנסות להוות את זה להמשך, זה מה שהם מנסים. בכל אופן, בגלל הקנאה הזאת, הגיעו שהם רצו לעשות ויכוחים עם עם ישראל. הוויכוחים הכי עתיקים שיש לנו, זה בגמרא, בזמן אלכסנדר מוקדון, כשהם באו ואמרו, הכנענים באו וטענו שהארץ שלהם, ושיגידו להם תשובה. אז אלכסנדר מוקדון פנה לחכמי ישראל, נו מה? הלך גביע בן פסיסה, ושאל אותם, תגידו, מאיפה אתם מביאים את הראיה שהארץ שלכם? אמרו לו, מהתורה. אמר, יופי, אז גם אני אביא ראיה מהתורה. הלו, בתורה כתוב, ארור כנען, עבד עבדים, יהיה לאחיו. אז אתם יודעים שאתם עבדים שלנו. ואם ככה, עבד שקנה נכסים, נכסים למי? לאדון. אז זה שייך לנו. הם ברחו, וזה היה שנת שמיטה, והם השאירו את כל השדות מלאים תבואה, וככה בהשגחה פרטית, היה לאבותינו מה לאכול בשנת השמיטה. הגיע סיפור חדש, בני מצרים באו וטענו שהם רוצים את הכסף חזרה, לקחנו בהשאלה ולא החזרנו. שוב הלך גביע בן פסיסה, שאל אותם מאיפה אתם מביאים ראיה, אמרו לו מהתורה, אמר להם גם אני אביא ראיה מהתורה. כתוב שהעבדתם אותנו בחומר ובלבנים. כתוב מושב בני ישראל בארץ מצרים 30 שנה ו-400 שנה. אז אם ככה, תשלמו לנו דולר לראש על כל יום עבודה ונתחשבן. הם הבינו שזה לא כדאי להם, ברחו, וזה היה שנת שמיטה, והשאירו לנו את השדות, ושוב היה בהשגחה פרטית, שעם ישראל שומר שביעית, ויש לו מה לאכול. יותר מאוחר, הגיעו הנוצרים, והם הכריחו בצו מלכותי, את רבותינו הראשונים, להתווכח איתם. למשל, הרמב"ן בברצלונה, היה נאלץ להתווכח איתם, והוא גם ניצח, וזו הסיבה שאחרי זה היה צריך לברוח משם, כי כשהוא ניצח, הוא בעצם ניצח את המלך, כי המלך נוצרי. אז הוא היה נאלץ לברוח, והוא בא לארץ ישראל. הרשב"א התווכח. בפריז, היה את רבינו יחיאל מפריז, שניהל איתם ויכוח. ככה זה הלך. אבל, דרך אגב, אחת הדוגמאות היפהפיות, מה שהרשב"א אמר להם, הם טענו שלא יהיה בית שלישי. למה לא יהיה? כתוב בבית שני, כתוב בנביא, כשבנו אותו, גדול יהיה כבוד הבית האחרון מן הראשון. הנה לך שהבית השני הוא האחרון. אמר להם הרשב"א, אתם לא צודקים. בעברית, אחרון וראשון זה משהו יחסי. ניתן דוגמה. נניח שעושים תחרות ריצה עד בית הכנסת. אומרים, ראובן הגיע ראשון לבית הכנסת. לא נכון. היה פה היום תפילת נץ, אז הגיעו הראשונים. אחרי זה אומרים, יצחק הגיע האחרון לבית הכנסת. לא נכון. יבואו אחריו עוד אנשים. אלא שזה דבר יחסי. יחסית לתחרות הזאת, ראשון ואחרון. הביא רשב"א ראיה לדבריו. כשמשה רבינו בפרשת שמות עומד בסנה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, לך תגאל את עם ישראל, והוא אומר, הם לא יאמינו לי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני אתן לך אות. יש לך מטה ביד, זרוק אותו, הוא נהיה נחש. עכשיו, תרחוז בזנבו, והוא חזר להיות מטה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, עכשיו עוד אות. תכניס את היד לבית השכי, והיד יצאה מצורעת. עכשיו תעשה עוד פעם, יצא רגיל. והיה, אם לא יאמינו לך לכל האות הראשון, והאמינו לכל האות האחרון. ומיד אחרי זה אומר לו הקדוש ברוך הוא, עכשיו אני אתן לך אות שלישי. מה האות השלישי? קח כוס מים, זרוק ליבשה, וזה יהיה דם. אז רואים שלמרות שהוא אמר לו אחרון על השני, מיד אחרי זה היה שלישי. כך ניצח הרשב"א את הוויכוח הזה. אחרי זה באו ואמרו, אחרונים כבר, אמרו לפי מה שהרשב"א אמר כל כך יפה, אז אפשר להבין רמז בפסוק פרשת בו, שבפרשת בו כתוב שהשם אמר שישימו את הדם על המשקוף ועל המזוזות, והיה הדם לכם לאות על הבתים. אז בפשטות הכוונה לאות, שיהיה לכם אות שהמשחית לא יבוא להיכנס לבתים. אבל עכשיו, לפי מה שדיבר הרשב"א, זה נפלא. הדם, כלומר, האות השלישי שהשם אמר למשה רבינו, שזה הדם, זה יהיה לכם לאות על בתי המקדש, שיהיה שלישי, אף על פי שכתוב שהבית השני הוא האחרון. וזה נפלא. אבל נעבור לוויכוח אחר לגמרי. רבי יהושע בן חנניה היה חכימא דיהודאי. וכל פעם שהיו בעיות עם הקיסר ברומא, הוא היה נוסע לרומא לסדר את העניינים. פעם אחת הוא הגיע והקיסר שואל אותו, תגיד, כמה זמן הנחשה מעוברת? ענה לו רבי יהושע בן חנניה, 7 שנים. מאיפה אתה לוקח את זה? אמר, יש פסוק, ארורתה מכל הבהמה ומכל חיית השדה. בהמה, הכי הרבה זמן שיש בהמה שמעוברת זה 3 שנים. וחיה, 4 שנים. סך הכל 7. והשם קילל את הנחש מהחיה והבהמה, 7 שנים. אומר לו, אבל אצלי החכמים עשו מחקר. לקחו נחשה, שמו אותה במקום סגור, והיא הולידה אחרי 3 שנים. אמר לו, תודה רבה לך, הם לקחו נחשה שכבר מעוברת 4 שנים. אז כל המחקר נפל. אומר לו, קיסר, אם ככה, אם אתה כזה חכם, אז תלך לחכמי אתונה ותתווכח איתם. נסע רבי יהושע בן חנניה לאתונה. הוא הגיע אל חכמי אתונה, והם אומרים לו, מי אתה? אמר להם, אני חכימא דיהודאי. מה אתה רוצה? אני רוצה להתווכח איתכם. ואם תנצח, אז אני לוקח אתכם באונייה, לקיסר. אמרו לו, בסדר. שאלה ראשונה הם שואלים אותו. אם אדם רצה להתחתן עם אישה מסוימת, והאישה הזאת לא הסכימו לתת לו אותה, כי היא יחסית אליו מדי מיוחסת. אז מה ההיגיון אומר? שהוא ילך לחפש אישה פחות מיוחסת, או יותר מיוחסת? פשוט שפחות. ענה להם רבי יהושע בן חנניה, מה שאתם אומרים זה לא המשל הנכון. אני אראה לכם. הוא לקח מסמר וניסה להכניס בקיר ולא נכנס. ואילו יותר גבוה, המסמר כן נכנס. אמר להם, הבנתם? מה היה כאן? מה הם שאלו? מה הוא ענה? הם טענו, אתם עם ישראל קיבלתם את התורה. אבל זה בגלל שאתם מאפסים. הרי בהתחלה הוא בא אלינו לבני עשיו. אנחנו לא רצינו. אז אם ככה, כשהוא הלך הלאה, למי הוא הלך? יותר גבוה או יותר נמוך? יותר נמוך. ולמי הוא הלך? לאיש מעילים. וכשזה לא הלך שמה, אז הוא ירד עוד יותר אל עמון ומואב. וכשגם הם לא רצו, אז הוא הלך אליכם, כי אתם אפסים. אמר להם רבי יהושע בן חנניה, מה שאתם אומרים זה לא נכון. תראו, אני מנסה להכניס פה מסמר והוא לא נכנס. ואילו יותר גבוה זה כן נכנס. ולמה? כי הייתה שם הכנה, היה שם חור. אומר להם רבי יהושע בן חנניה, לנו הייתה הכנה. אנחנו באמת המיוחסים. אז למה אתם לא קיבלתם ואנחנו כן? כי אנחנו, יש לנו הכנה לקבלת התורה. ומה היא ההכנה? גלות מצרים. הרי כולנו יודעים שיעקב אבינו ברח מלבן. קודם הוא ברח מיעקב אל לבן. לבן ניסה להרוג אותו, לא הצליח. ואז הוא ברח מלבן. ולבן, אומרים חז"ל, הודיע לעשיו, אחיך ברח, בוא תהרוג אותו. והוא באמת הגיע עם 400 איש. אז למה בסוף הוא לא הרג אותו? אומרים חז"ל, שהוא בא להרוג אותו, אמר לו יעקב, אתה יודע, יש לנו סבא, אברהם, והוא קיבל ברית בין הבתרים, כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם ועבדום, ועינו אותם 400 שנה. עכשיו, זה או אני או אתה. אם אתה הורג אותי, אתה נשאר. מה אתה אומר על זה? אז הוא לקח את הרגליים וברח. ברח להר סעיר, הוא לא נשאר בארץ. ויעקב ובניו ירדו מצרימה. וזו הייתה ההכנה הגדולה. כי הרי האלשיך הקדוש שואל, הקדוש ברוך הוא אומר ליעקב, סליחה לאברהם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. שואל האלשיך, זה תמורת 400 שנה? מי צריך את זה? לא מדובשך ולא מיוקצך. מי רוצה את זה? אל תיתן לי רכוש גדול, לא רוצה להיות 400 שנה בשעבוד. עוד שואל הרשב"ו, סליחה, אלשיך. ואחרי כן יצאו ברכוש גדול? ואלה שמתו באמצע, מה איתם? גם עבדו, גם לא קיבלו. עוד שואל אלשיך, אם השם רוצה לתת לנו כסף, הוא צריך בשביל זה שנהיה משועבדים? אין לו מספיק? לכל השאלות האלה, אומר אלשיך, יסוד אחד. הרכוש גדול שהשם הבטיח לאברהם אבינו, זה היה מתן תורה. זה היה לעשות מאיתנו יהודים. זה היה לתת לנו עול תורה ומצוות. רק לזה הייתה צריכה להיות הכנה. מה ההכנה? להיות משועבדים 400 שנה. להיות מסוגלים לקבל עול. ואז בא הקדוש ברוך הוא, הזיז את פרעו, ואמר מעכשיו אני הבעל הבית, ותהיו משועבדים לי. זו הייתה ההכנה. ועד היום הזה, עם ישראל, כל כך נכנע בפני התורה, ועמליה, חכמי התורה. זה בדיוק מה שהיה ההכנה שלנו. אז ממילא, אומר להם רבי יהושע בן חנניה, זה שאנחנו קיבלנו ולא אתם, זה כי אנחנו היינו מוכנים. לנו הייתה ההכנה. אני רק רוצה לספר סיפור שקראתי לאחרונה. היה בגרודנה, היה יהודי שהיה לו מבשלת שחר. ויום אחד הוא שכח את האש גדולה מדי, אז הוא אמר לבן שלו שילך להקטין את האש, והוא לא חזר, אז הוא שלח את הבן השני לראות, והוא לא חזר, אז הוא שלח את השלישי, והוא לא חזר, אז הוא הלך בעצמו, והוא מצא ששלושתם נשרפו רחמנא ליצלן. בא רב שמעון שקופ, ראש הישיבה, הוא לא יכול לעזור לו כלום, אבל הוא כן יכול לשים לו את הכתף, שישים את הראש ויבכו ביחד. והם בכו ביחד, והוא שואל את רב שמעון, מה אבל אני יכול לעשות לאלוהי נשמת הילדים שלי? ובימים ההם, לא הייתה פנימיה בישיבה, אז הוא אמר לו, רב שמעון אמר לו, תראה, התפנו אצלך עכשיו 3 מיטות, אז תכניס אצלך הביתה לישון 3 בחורים מהישיבה. והוא הסכים, וכל ערב היה עומד ומכין להם 3 כוסות תה עם סוכר, שזה היה דבר חשוב בימים ההם. וכך היה מחכה להם, והם היו באים, שותים, מודים לו והולכים לישון. יום אחד הם אומרים לו, תראה, לא, אנחנו מאוד מעריכים שאתה מכין לנו את התה, אבל בגלל שאנחנו יודעים שאתה מחכה, לפעמים אנחנו מפסיקים ללמוד באמצע, אז זה לא כדאי. אולי עדיף שלא תכין. אז הוא אמר, בסדר גמור. ומאז הם יכלו לבוא מתי שהם רוצים. פעם אחת, אחד הבחורים לא הרגיש טוב, אז הוא נשאר לנוח במיטה כל היום. בערב הוא שומע את היהודי הזה אומר, ריבונו של עולם, עכשיו אני לא מכין תה לעילוי נשמת הילדים שלי. תראה איזה הכנעה בפני התורה ולומדיה. זה ההכנה למעמד הר סיני, שיהודי יודע להיכנע בפני התורה והמצוות וחכמי התורה ולומדי התורה. אז הם באו עם שאלה שנייה, חכמי התונה, ואמרו לו, אדם שילווה כסף ולא מצליח לקבל את זה חזרה בקושי בקושי, האם נראה לך שהוא ילווה פעם שנייה? אמר להם רבי יהושע בן חנניה, זה לא דומה. המשל הנכון הוא, אדם הלך ליער, קרת עצים, הכין חבילה, ולא מצליח להרים אותה. מה יעשה? אז הוא הולך וקורט עוד עצים ומגדיל את החבילה. למה? כי הוא יודע שעוד מעט יבוא חבר שלו ויעזור לו להרים. אומר להם, אומרים חכמי אתונה, כך מסבירים המפרשים, ודאי שהקדוש ברוך הוא לא יודע ממעשה בני האדם. למה? הרי כשאנחנו חוטאים, אנחנו לובים מהקדוש ברוך הוא. מתי מחזירים? כשעושים תשובה. והוא בקושי מצליח להוציא מאיתנו, אחרי חודש של אלול, ואחרי 10 ימי תשובה, ואחרי יום כיפור, בנעילה, בקושי מצליח להוציא מאיתנו איזה קרחץ אחד. אז הוא יודע שהוא לא יכול לגבות, אז למה הוא ממשיך להלוות? סימן שהוא לא יודע מה שאנחנו עושים. אמר להם רבי יהושע בן חנניה, זה לא נכון. השם יודע כל מה שאנשים עושים. המשל הנכון הוא, אדם הלך ליער, קרת עצים, והחבילה מדי כבדה והוא לא מצליח להרים אותה. אז מה הוא עושה? הוא ממשיך להגדיל את החבילה עד שיבוא חבר ויעזור לו להרים. אומר להם רבי יהושע בן חנניה, ההכנה לקבלת התורה זה שיהיה ליהודי חבר טוב. וחבר טוב זה לא הכוונה אנשי קשר בפלאפון. חבר טוב זה נקרא יהודי שאני יכול לספר לו את הכישלונות שלי והוא לא ידרוך עליי, אלא ההפך, הוא ירומם אותי. לבד, הקדוש ברוך הוא יודע שלבד קשה לחזור בתשובה. לבד קשה להתרומם. לבד קשה לשמור את המצוות. צריך יהודי שיהיה לו עזר, חבר טוב. וכשיהיה לו, הוא יוכל להרים חבילה גם הרבה יותר גדולה. פעם אמר ברון מקרלין, כתוב כל הגדול מחברו, יצרו גדול אימנו, אמר רבי אהרון, ואני יכול לקרוא את זה, כל הגדול, אם אתה רואה אדם גדול, זה מחברו, כנראה היה לו חבר טוב, חבר אמיתי, אבל אם אתה רואה שיצרו גדול, זה אימנו, סימן שאין לו חבר, חבר טוב יש לבן אדם אולי אחד בחיים, אדם שאני יכול להשתמש בו, שידע את הצרות שלי הרוחניים, הצרות הרוחניות שלי, ויעזור לי להתרומם, יעזור לי להתגבר, יעזור לי לחזור לתלם. יודע הקדוש ברוך הוא שכשיבוא חבר, יעזור לו להרים את כל החבילה, גם אם היא תהיה יותר גדולה. זו הכנה לקבלת התורה. ואז הם אמרו לו, תגיד לנו דבר שקר. אמר להם רבי יהושע בן חנניה, הפרידה אצלנו המליטה, והוולד יצא עם פתק שאבא שלי חייב לו 100,000 זוז. אמרו לו חכמי אתונה, אבל פרידה לא מולידה. אמר להם, נכון, ביקשתם דבר שקר. מה כתוב כאן? אומרים המפרשים, הם טענו, תגיד לנו דבר שהוא שקר, וההפך ממנו זה קבלת התורה. אמר להם, אני אגיד לכם. קודם כל, ממה נוצר פרד? מסוס וחמור. התכונה הבולטת ביותר של סוס זה זריזות. התכונה הבולטת ביותר של חמור, שזה חיה מאוד פשוטה, בלי קונצים, בלי יותר מדי תרגילים חכמים, אבל הוא לא מתקלקל, עובד כל הזמן. עד כדי כך, יששכר חמור גרם רובץ בין המשפטיים, אומר רש"י שאפילו בלילה הוא יושן עם המסע על הגב, לא מפריע לו. לכן על בן אדם שעובד קשה אומרים הוא עובד כמו חמור. העולם כולו מאמין שכסף מגיע לבן אדם אם הוא זריז כמו סוס, עובד כמו חמור, אז הוא הפרד, נכון? אז מגיע לו כסף, ככה הוא יהיה עשיר. אומר להם רבי יהושע בן חנניה, הפרידה שלנו היא מליטה, והפרד הקטן שנולד יצא עם פתק שאבא שלי, כלומר הקדוש ברוך הוא, חייב לו 100,000. הרי אני פרד, אני זריז כמו סוס, אני עובד כמו חמור, אז איפה הכסף? והאמת היא שזה שקר שכל העולם כולו מאמין בו שהוא אמת, אבל זה שקר. אדם יש לו כסף כמה שהקדוש ברוך הוא גזר עליו. יש אנשים שהם עשירים, וזה לא בגלל שהם חכמים, וזה לא בגלל שהם טיפשים, אחד ככה, אחד ככה, כל אחד מה שהקדוש ברוך הוא גזר עליו. עכשיו, אז מה כן? אז מה כן? מה כן? התשובה היא אמונה וביטחון, בהשם. איי, איי, איי. אומר להם רבי יהושע בן חנניה, הנה ההכנה השלישית למתן תורה. יהודי כדי לשמור מצוות צריך אמונה וביטחון. בלי זה, איך ישמור שבת? פתאום מציעים לו איזה עסק, הוא אמור להפסיד? אבל אם הוא יודע שלא הוא מביא את הכסף, אלא מאמין שהשם נותן את הכסף, והשבת היא מקור הברכה, הוא יוכל לשמור. הנה, עכשיו קראנו על השמיטה. איך אפשר לשמור שמיטה? כשנכנסנו לארץ, 100% מהאנשים עבדו בחקלאות. ואתה בא ואומר להשבית את כל המדינה שנה שלמה, כל 7 שנים? איך זה יעבוד? מה התשובה? אמונה וביטחון. ואם צריך, השם יביא את כנען שידרשו את הארץ, ויברחו, וישאירו שדות זרועים, ויהיה לשומרי השביעית מה לאכול. ואם צריך, השם יביא את מצרים שיטענו שמגיע להם את הכסף חזרה, ויהיה לנו מה לאכול, כי הם יברחו וישאירו את השדות. וכבר היה לו אילומים, שהיה שנה אחת שבצל לא הצליחו להשיג בשום אופן. ואז היה מצב מתוח בין ישראל למצרים, ואונייה מצרית נכנסה למים הטריטוריאליים של ישראל, וספינות חיל הים ליוו אותה עד החוף, והמצרים, התברר שהספינה ריקה, המצרים ברחו באמצע, קפצו למים. ומה היה בספינה? בצל. ללמדך, אמונה וביטחון, זה ההכנה לקבלת תורה ומצוות. חבר טוב, זה הכנה לשמירת תורה ומצוות. ושעיבוד מצרים, הכנעה שלמדנו שם, הכנעה, להיות נכנע בפני התורה ועמליה, זו ההכנה לקבלת התורה, ויהי רצון שנזכה לקבל את התורה בשמחה, ולא יישמע עוד שוד ושבר בגבולנו, ויניח לנו הקדוש ברוך הוא מכל אויבינו מסביבנו, וישלח לנו את משיח צדקנו, במהרה בימינו אמן ואמן, שבת שלום וחג שמח.
האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין.
Thank you.